לכולם, פרשה כפשוטה, פרשת ויחי. נתחיל עם משהו כללי לפני שניכנס לפסוקים עצמם. יש כאן את הברכות שיעקב, ככה בסוף ימיו, מברך את בניו. זה אולי רגע השיא. כאילו, הנאום האחרון, מילות הפרידה שלו מבניו. ולפני זה, פסוק אחד לפני זה, יעקב אומר להם, יאספו ויגידי לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, ואז הוא עובר לברכות. רש"י פה עומד על הפער הזה בין אספו ויגידי לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, ואז המעבר לברכות. הוא מפיק כאן את חז"ל הידוע, הידועים, דברי חז"ל הידועים, שבעצם יעקב רצה לגלות את הקץ לבניו, ונסתלקה ממנו שכינה. אגב, זה מופיע גם בתחילת הפרשה, שהפרשה הזאת סתומה. בגלל שנסתמו עיניהם של ישראל או מהשיעבוד, או שיעקב רצה לגלות את הקץ והקדוש ברוך הוא סטה ממנו. ורש"י אומר, מביא דברי חז"ל, שבעצם יעקב אבינו רצה לגלות את הקץ, נסתה ממנו הקץ ואז הוא התחיל לברך. והשאלה הגדולה שנשאלת כאן, תמיד שאלתי את עצמי, מה הקשר? בגלל שהוא רצה לגלות את הקץ ונסתה ממנו הקץ, הוא מתחיל לברך, מה... רצה לגלות את הקץ, הקדוש ברוך הוא לא הרשה לו כביכול, כן, נסתלקה שכינה, זה הכוונה, לא נתן לו רשות לגלות את הקץ, אז שיעצור. מה, למה הוא עובר לברכות? מה הקשר בין זה לבין הברכות? נגיד בקצרה, איזשהו רעיון שחשבתי עליו, שלגלות את הקץ, יש בזה משהו מצד אחד יפה, וכאילו נותן לנו ככה איזו תמונה רחבה וגדולה, ונותן איזו תקווה גדולה, אבל מצד שני יכול להיות בזה משהו מאוד מסוכן, שאדם יודע מתי יבוא הקץ, אז הוא נהיה פסיבי. יושב רגל על רגל ויכול, עלול, להיות פסיבי. וכשיעקב אבינו ראה שלא נותנים לו לגלות את הקץ, שהקדוש ברוך הוא לא נותן לו לגלות את הקץ, הוא הבין את הרמז כביכול, ואמר, במקום לגלות את הקץ, אני אברך את בניי, הברכה, הכוונה היא להגיד לכל אחד במה הוא טוב, במה הוא מיוחד. גם דברי ביקורת זה ברכה, ראינו בראובן, שמעון ולוי, הבנים הראשונים, הברכות שם זה יותר, כמו שאומרים היום, משברך. כן, לעשות משברך במרכאות, זה לא בדיוק ברכות, אבל גם דברי ביקורת, זה בעצם ברכה גדולה מאוד. זה ברכה של לדעת על מה אתה צריך לעבוד, מה הכיוון שלך. יש לך כוחות, הם כרגע הלכו לכיוון לא מדויק, ותדייק את זה עוד יותר. ובעצם יעקב אומר, אם לא נתנו לי רשות לגלות הקץ, אז כנראה שהמסר הוא שהגאולה, אנחנו צריכים להיות שותפים לתהליך הגאולה, ולא לחכות לה בצורה פסיבית, ושכל אחד יעשה את המקסימום שלו, ואז בעזרת השם, נחכה כולנו ביחד, וכאילו בצורה אקטיבית, לא בצורה פסיבית, ובעזרת השם יגיע הקץ. טוב, עכשיו נתחיל את הפסוקים עצמם. פרשה אומנם לא הכי ארוכה, אבל מאוד מורכבת מבחינת ההסבר שלה, בעיקר בברכות, יש שם הרבה דברי דרש והגדה, והמילים מאוד קשות. להבין את הפשט, זה תהיה משימה בעזרת השם, שנצטרך לעמול עליה, שיהיה לנו סייעתא דשמיא בעזרת השם. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, כן, מאז שהוא ירד למצרים. ויהי ימי יעקב שני חייו, 7 שנים ו-40 ומעט שנה. הוא יורד בגיל 130, כך הוא אומר לפרעו, ולאחר 17 שנה הוא בגיל 147. ויקרבו ימי ישראל למות. כן, אז פה מה שאמרתי פה, רש"י בתחילת הפרשה, אומר למה הפרשה הזאת סתומה. כל הבעלי קריאה מכירים שאת הפרשה הזאת קשה למצוא. נכון? כשרוצים לקרוא בתורה, אז לוקח כמה שניות אם שמתם לב בבית כנסת, כי זה, כל פרשה מתחילה תמיד באיזה מין הפסקה, רואים ברור איפה הפרשה מתחילה, יש פרשה פתוחה, ופה הפרשה סתומה, זה ממש לא רואים שום הפסק ב... אז שתי פירושים, או שכיוון שיעקב אבינו מת, אז קושי השיעבוד התחיל, או שמה שאמרנו לגבי הקץ, שיעקב ביקש לגלות הקץ ונסתם ממנו. ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף ואמר לו, כן, אז הוא מרגיש שהוא הולך למות. שואלים פה הפרשנים, מה זה ויקריבו עם ישראל למות? איך הוא יודע שהוא קרב למות? אז ראיתי ברמב"ן ובעוד פרשנים שהם אומרים שאדם, הוא הרגיש מאוד מאוד חלש. אדם מרגיש ככה שכבר כוחותיו נחלשים. הוא לא יודע שזה ממש עוד מעט, אבל הוא מרגיש שזה הולך לקראת הסוף. יש פירוש ככה, אולי אור החיים הקדוש מביא, שהצלם שר מהאדם לפני שהוא מת. רוב העולם לא מרגיש את זה, אבל אנשים גדולים כמו יעקב אבינו, כנראה מרגישים את הדבר הזה. ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף, ואומר לו, אם לא מצאתי חן בעיניך, זה לשון של בקשה, שים לידך תחת ירחי, שזה לשון של שבועה. ראינו את זה באברהם אבינו, שהוא שולח את עבדו, אליעזר לפי חז"ל. הוא שולח את עבדו להביא אישה ליצחק, אז הוא גם משביע אותו תחת ירחו. ועשית עמדי חסד ואמת, על נא תקברני במצרים. הוא אומר רש"י פה, זה הביטוי הידוע שאנחנו מכירים היום, חסד של אמת, שזה חסד שעושים עם המתים, חסד שאתה בעצם לא מצפה לגמול. כשאתה עושה חסד עם מישהו, בתקווה שאתה באמת מתכוון לעשות לו חסד, אבל תמיד מעורבב עם זה קצת רצון גם לשמור לי ושמור לך כזה. אבל כשאתה עושה חסד עם אמת, אז הרבה פעמים זה דבר נקי. ועשית עמדי חסד ואמת, על נא תקברני במצרים. הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, אנוכי ירד עמך מצרימה ואנוכי הלכה גם עלו, לפני שיעקב ירד, ופה זה מתבטא. ההבטחה הזאת מתבטא. עכשיו, יש פה דבר מעניין. הקדוש ברוך הוא הבטיח ליעקב שהוא יעלה אותו בחזרה. אם לא בחיים, אז אחרי המוות. אז למה הוא צריך לבקש את זה מיוסף? הקדוש ברוך הוא הבטיח. הרבה פעמים רואים בתורה שיש את הממד הרוחני, הפנימי, ויש את הממד הארצי, ההשתדלותי. כלומר, זה שהקדוש ברוך הוא מבטיח משהו, זה לא אומר שאתה לא צריך להשתדל לעשות אותו. אנחנו רואים את זה המון פעמים, את המסר הזה. ושכבתי עם אבותיי, ושטני ממצרים וגברתני, אנחנו נראה שיעקב, זה לא רק שהוא ככה עושה את זה לצאת ידי חובה, הוא פעמיים מבקש את זה, פעם אחת פה, פעם אחת בהמשך, הוא ממש מדגיש את הדבר הזה. ושכבתי עם אבותיי, ושכבתי עם אבותיי פורש עם האריך, לומר שזה המוות, לא הקבורה, אלא המוות, איך אנחנו יודעים? מהמשך הפסוק. ושכבתי עם אבותיי, ושטני ממצרים וגברתני בגבורותם, כן? השכבתי עם אבותיי זה כשאני אמות, ואז תקבור אותי במערת המכפלה. ויאמר אנוכי אעשה כדבריך, ויאמר ישבע לי, וישבע לו. אחרי זה נראה בהמשך, שהוא פחד שפרעו, למה הוא משביע? מה, הוא לא מאמין שהבן שלו ימסור את הנפש על זה? אלא הוא פחד מפרעו. ובזכות השבועה הזאת יש דרש כזה, שככה יוסף הצליח כאילו לנצח את פרעו, אנחנו נראה את זה. וישתחו ישראל על ראש המיטה. אז יעקב משתחווה, לבנו, ליוסף, שזה דבר מוזר קצת, אבל אומר פה רש"י שזה לכבוד השכינה. תעלה בעידנה סגידלי, בלשון ארמית. אפילו שואל שהוא הגיע לשעתו, לזמנו, למלוך, תשתחווה לו. ומה זה על ראש המיטה? הרשב"ם אומר שהוא שכב על ראש המיטה ושם הוא השתחווה. רש"י פה אומר שהוא כאילו השתחווה ליוסף, אבל בעצם הוא השתחווה לקדוש ברוך הוא, לשכינה שנמצאת מעל מרשותיו של החולה. ויהי אחרי הדברים האלה, ואומר לו יוסף, הנה אביך חולה, ויאמר על ידי שליח, נאמר לו, כן, היו אנשים שדאגו לומר לו ליוסף, שכנאמרו שזה היה אפרים, שהוא למד איתו תורה. ויקח את שני בניו עמו, את מנשה ואת אפרים. יוסף לוקח אותם בשביל לברכם, לפני מותו. ויגד ליעקב, ויאמר, הנה בנך יוסף בא אליך, גם פה, מי אומר לו? השליח הזה, המגיד הזה. ויתחזק ישראל וישב על המיטה, גם כאן, למרות ש... יעקב, ישראל, חולה, הוא מתחזק לכבוד מלכות, לא מכובד לשכב על המיטה כשהמלך בא אליך, והתחזק ישראל וישב על המיטה. ואומר יעקב אל יוסף, אל שדי נראה אליי, זה פרשייה מאוד 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 מרגשת, אני תמיד מתרגש בה, זה כאילו יעקב מכניס את יוסף למאחורי הקלעים של הסיפור של ארץ ישראל, של ההבטחות של הקדוש ברוך הוא לארץ ישראל. ואומר יעקב אל יוסף, אל שדי נראה אליי בלוז בארץ כנען, ויברך אותי. ויאמר אליי, הנני מפריך והרביתיך ונתתיך לקהל עמים. זה היה לפני שבנימין נולד, כן? כשיעקב חוזר לארץ ישראל אחרי לבן. פרשת וישלח, פרק למד ה', נקרא שם את הפסוקים. ויאמר לו אלוהים, אני אל שדי פרי ורובה, גוי וקהל גוי יהיה ממכה, ומלכים מחלציך יצאו. אז מי לא נולד עוד? בנימין. אז מה זה גוי וקהל גויים? אז אומרים שזה מרמז לו על אפרים ומנשה, שיצאו מיוסף. ומיד אחרי זה שם, ואת הארץ אשר נתתי לאברהם יצחק לך אתננה ולזרעך, הוא מבטיח לו שתי הבטחות, שיהיה לו גוי וקהל גויים, ומצד שני את הארץ. בסדר? ככה הבטחה שם בפרשת וישלח. פה מפרש יעקב, ישראל, בלשון פה של, ככה הוא מגיע לשיא שלו, מפרש לבנו ליוסף, שאת ההבטחה הזאת על הילדים ועל הארץ, אני פירשתי שזה קשור אחד לשני. מבטיחים לי את הארץ ועוד שיהיו לי ילדים, אז אני יכול לתת, לחלק את הארץ הזאת כמו שאני רוצה, ואת הבחורה הזאת כאילו של שני הילדים אני נותן לך. ואתה שני בניך, הנולדים לך בארץ מצרים, עד בו אליך מצרים עליהם, אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון יהיו לי. אפרים ומנשה, למרות שהם לא בנים שלי מלכדים, הם הופכים להיות כמו בנים, ומקבלים חלק בארץ כמו שמעון וראובן. מדהים. ומולדתך שעולת האחרים לך יהיו על שם אחרים יקרו בנחלתם. מולדתך שעולת זה כאילו אשר תוליד. מה שיוולד לך מכאן הוא לאבא, זאת אומרת, זה לא שכל הילדים שלך הופכים להיות שבטים, כמו הבנים שלי, אלא רק אפרים ומנשה. בעצם נתן לו כמו בחורה כזאת, נחלה כפולה. ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל, מה הקשר? פתאום מדבר על רחל שהוא קבר אותה בדרך, באמת לא כל כך מובן. אומר פה רשי דברים מרגשים מאוד מאוד, זוכר שתמיד הייתי קורא את זה והייתי מתרגש מהפסוקים האלה, מהפירוש הזה. אומר פה רשי, מסביר שיעקב אומר ליוסף, אני עכשיו מבקש ממך לטרוח לקבור אותי בארץ ישראל. ולאמא שלך, לרחל, כאילו לא התייחסתי. היא מתה בדרך ואפילו לא הכנסתי אותה לעיר. היא נפטרה מרחק קטן מבית לחם, ולא טרחתי להכניס אותה לעיר הקרובה. אז דע לך, זה מה שהוא אומר כאן, שאני עשיתי את זה, לא סתם, הוא מזכיר את זה כאן כדי שלא יהיה בליבו של יוסף על הדבר הזה, מה אתה מבקש ממני ואת אמא שלי לא קברת, אלא אני בכוונה השארתי אותה בדרך, כי רחל מבטאת את הגלות. כשעם ישראל יצא לגלות, אז רחל, אמנו, תבכה עלינו ותפלל לנו. רחל זה מין, כל הקשר של יעקב עם רחל גם הוא קשר כזה מסובך. נכון, עד שהוא רוצה להתחתן איתה, לא נותנים לו אותה, אחרי זה היא מתה בדרך, אין לה ילדים. לוקח המון זמן עד שיש לילדים. הקשר הזה הוא קשר מסובך, וזה הקשר שמבטא את הציפייה, את הכמיהה, את הגלות, בסדר? את הציפייה ל. אז זה מה שהוא אומר לו פה עכשיו. אני בבואי מפדן מתה עליי רחל בארץ כנען בדרך, בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה, במרחק של חרישת יום. קרובה דארה אומר פה התרגום, שזה בעצם כמה שלוקח לחרוש ביום. ויקבריה שם בדרך אפרת אי בית לחם, וירא ישראל לבני יוסף, ויאמר מי אלה? הוא לא רואה טוב ישראל, עוד מעט אנחנו נראה את זה בהמשך, התורה אומרת את זה במפורש, אז הוא אומר מי אלה? ויאמר יוסף אל אביו, לאור המדרש שאפרים היה שליח ולמד אצלו, זה קצת קשה טיפה, אבל אפשר להגיד שהוא באמת, הוא ראה דמויות, אבל הוא לא ראה בצורה מדויקת, כבר הראייה שלו הייתה מאוד כבדה. וירא ישראל לבני יוסף, ויאמר מי אלה? ויאמר יוסף אל אביו, בני הם, אשר נתן לי אלוהים בזה, ויאמר כך אמנה אליי, ועבריכם. זאת אומרת, זה הבנים האלה שדיברת עליהם לפני שנייה. שאתה הולך לתת את ארץ ישראל, ושאפרים ומנשה יהפכו להיות כמו שני שבטים, אז זה הבנים האלה. ובאמת, למה הוא הביא אותם? הוא הביא אותם כדי לברך אותם, נכון? אז הוא באמת מברך אותם. יש פה הרבה מעגלים בסיפור הזה. באמת, זה, יעקב רוצה לספר לו שהוא רוצה לתת לו, לשני הבנים שלו, כאילו שהם יהיו כמו בנים שלו, נחלה בארץ. ואז הוא מביא אותם בשביל לברך אותם, והוא באמת רוצה לברך אותם. יש פה ממש מעגל שלם. שני, בני ישראל כבדו מזוקן, לא יוכל לראות, זה בדיוק מה שהתורה אומרת, כי אנחנו לא זיהה אותם, ויגש אותם אליו, ויגש אותם אליו, וישק להם ויחבק להם, זה מוזר. וירא ישראל את בני יוסף, ויאמר מי אלה, ועוד שנייה התורה אומרת, בני ישראל כבדו מזוקן, לא יוכל לראות. אז תחליט, הוא רואה או לא רואה? אומר פה הרשב"ם, זה ממש פשט יפה, שהוא רואה ולא רואה, הוא רואה דמויות, הוא רואה צלליות. הוא רואה שעומדים פה אנשים, אבל הוא לא רואה מדויק, הוא לא רואה מי הם. כל מי שיש לו משקפיים, מספר מסוים והלאה, מכיר את התופעה הזאת. אתה רואה דמות, אבל אתה לא רואה טוב. ויאמר ישראל אל יוסף, ראה פניך לא פיללתי, והנה ראה אותי אלוהים גם את זריך. כן, זה פסוק שכבר נאמר. ויוצא יוסף אותם עם ברכיו, וישתחו לאפיו ארצה. בסדר, משתחווים לסבא שלהם. ויקח יוסף את שניהם, את אפרים בימינו משמאל ישראל, ואת מנשה בשמאלו מימין ישראל, ויגש אליו, מנשה הוא הבכור, לכן הוא לוקח אותו מצד שמאל, כדי שזה יצא הצד הימין של, הצד הימין הוא יותר חשוב, הוא יותר קודם, והוא לוקח את מנשה מצד ימין, כדי שיעקב יברך אותו עם יד ימין, ואת אפרים בצד ימין שלו, כדי שזה יצא צד שמאל של יעקב, כדי שהוא יברך אותו בצד שמאל. וישלח ישראל את ימינו, וישת על ראש אפרים, והוא הצעיר, ויש את זה ויישם, ואת שמאלו על ראש מנשה. זאת אומרת, התורה מציינת, וישלח ישראל את ימינו וישת על ראש אפרים, והוא הצעיר, למרות שהוא הצעיר, הוא לוקח את יד ימין, ושם אותה באלכסון על אפרים, למרות שהוא הצעיר, ואת שמאלו על ראש מנשה, סיכל את ידיו, כי מנשה הבכור. טוב, אז נתחיל, פסוק קצת קשה, סיכל את ידיו, אנחנו יודעים היום מה זה סיכל, כן, אבל... זה שאנחנו יודעים זה לא אומר שאנחנו מבינים עד הסוף, כי לקחו את המילה הזאת מפה והפכו אותה לסיכול, זה שאתה עושה איקס כזה עם האדם, זה נקרא לסכל, נכון? אבל מאיפה זה בא? איך זה התחיל? אז התרגום פה אומר מלשון שכל, חוכמה. אומר פה התרגום, אך כימון לידוי, זאת אומרת, זה לא יצא לו בטעות. לעשות את ה-X הזה, אלא הוא עשה את זה בצורה מכוונת, אוקיי? זה שלקחנו פה את המילה לסכל ל-X, זה לא בדיוק נכון, כאילו. אפשר להגיד, זה ביטוי, אבל הדיוק של הדבר הזה זה לסכל, זה מלשון שכל, מלשון חוכמה. הוא עשה את זה בחוכמה ולא בטעות. בסדר, הוא עשה פה משהו מכוון. כך גם רשי אומר כאן. מעניין שהרשב"ם אומר בדיוק ההפך. אתם יודעים ששכל, שחל, זה קצת הפוך. שכל זה חוכמה ושחל זה טיפש. אז דווקא הרשב"ם אומר שסיכל את ידיו זה מלשון כאילו טיפש, כאילו לא חס ושלום על יעקב, אלא הוא עיקם את ידיו. סיכל זה באמת עיקם, וכי אדם שהוא בלי שכל הוא הולך עקום. בסדר? אז שניהם התוצאה היא אותו דבר, שהוא עיקם את ידיו. השאלה אם זה בא, זה מבטא כאילו שכל וחוכמה, וזה, בכל מקרה זה מבטא שכל, ובכל מקרה זה מבטא משהו עקום, כאילו, שהוא עושה עם הידיים. השאלה על מה אתה שמת דגש. ויברך את יוסף ויאמר, האלוהים, אשר התהלכו אבותיי לפניו אברהם ויצחק, האלוהים הרואה אותי מעודי עד היום הזה, כאילו, אלוהי אבותיי ואלוהי הרואה אותי, המנהיג אותי, המכוון אותי, אוהו, כמה היה צריך לכוון את יעקב בכל הסיבוכים שלו, נכון? המלאך הגואל אותי מכל רע, כמה רעות היו לו. כמה רעות יכלו להיות לו, כמה צרות, לכמה סיבוכים הוא נכנס בחיים שלו. אולי מכל אבותינו, זה אבא שיכול להגיד את זה הכי הרבה. המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, ויקרא בהם שמי ושם אבותיי, אברהם ויצחק, מה זה ויקרא בהם שמי ושם אבותיי? כלומר, הברכות שברכו אותנו, השם שיצא לנו בעולם, ימשיך עליהם, ככה, גם שיהיה להם הרבה זרע והרבה ילדים, וגם הצדיקות הזאת של האבות שתמיד הייתה, ימשיך בהם. ויקרא בהם שמי ושם אבותיי אברהם ויצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ. ידגו זה מלשון דגים. אומר פה התרגום, הוא חנון הימה יסגון. דגים זה אחד הבעלי חיים שמתרבים בצורה הכי כמותית, נכון? אלפי דגים בהשרצה אחת של דג, ולכן המילה וידגו מלשון דגים זה בא לבטא פריה ורביה. שלישי, רשי פה מוסיף עוד מימד רוחני גם, שדגים הם מתחת למים, אז אין עין הרע שולטת בהם, זה מין משהו מכוסה כזה. שלישי, וירא יוסף כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים, וירא בעיניו, הרי הוא עשה בכוונה שהוא שם את מנשה משמאלו ואת אפרים ימינו כדי שיצא מימין של שמנשה יצא מימין של יעקב ואפרים משמאלו, והוא רואה שאבא שלו כאילו טעה. ויתמוך יד אביו להסיר אותה מעל ראש אפרים, מעל ראש מנשה. זה מעניין, שהוא מאוד מקפיד על זה כאילו יוסף. עד כדי כך שממש פיזית הוא מנסה להעביר לו את הידיים. הוא חושב שהוא טעה, שהוא לא רואה טוב, שהוא לא... ואומר יוסף אל אביו, לא כן אבי. זה קצת מוזר, נכון? תמיד אומרים לאבא ככה בעדינות, פה הוא ממש מזיז לו את היד, אומר לא כן אבי. הרשב"ם פה אומר, מה זה לא כן אבי? כשהוא ראה שהוא מסכל את ידיו, אז הוא הניח, הוא בטוח שהוא רוצה לשים על מנשה את יד ימין. אבל מה הוא אמר לעצמו? כאילו, יוסף אומר לעצמו, שיעקב אמר לעצמו, כן? שבטח יוסף לא הקפיד על זה. ולכן הוא החליף. אז הוא אומר לו, לא כן אבי, זה לא שהוא אומר לאביו לא כן, זה לא מכובד. הוא אומר, לא כן כמו שחשבת עליי. אל תחשוב שאני לא הקפדתי ושמתי אותם לא בצורה מכוונת, שאתה עכשיו צריך להפוך. אני שמתי לך אותם בצורה מדויקת, היית צריך לשים את הידיים ישר. זה הבכור, שימים לך על ראשו. וימיין אביו ואומר, ידעתי בני, ידעתי. גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל, ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו, וזרוע יהיה מלוא הגויים. זה הוא אומר, זה בצורה מכוונת, אני יודע מה שאני עושה. מעניין רשי פה ככה בדרש, אומר שזה מבטא כאילו שני אישיויות. ממנשה יצא גדעון, שבאמת הוא יהיה גדול, והוא ילחם שם ויצליח במלחמות שלו מול מדיין וזה, אבל זה לא יהיה תשועה כמו יהושע שיצא מאפרים. וזרוע יהיה מלוא הגויים, הוא יעמיד את השמש, שמש בגבעון דום, כל העולם יראה את גדולתו. ויברכם ביום ההוא לאמור, בך יברך ישראל לאמור, ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. מה הביטוי? באמת אנחנו מברכים עד היום, נכון? ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. הביטוי של ישמחה אלוהים כאפרים ומנשה, בך יברך ישראל, זה מישהו שהוא מאוד מאוד מצליח, אז כולם אומרים, וואלה, אני רוצה שתהיה הילדים שלי, שאני, שכולם יהיו כמור. בסדר? לברך מישהו, בך יברך ישראל, זה הברכה הכי גדולה שיכולה להיות. אתה תהיה כזה מוצלח שכולם ירצו להיות כמוך. וישם את אפרים לפני מנשה, בסיכול ידיים הזה ובברכה הזאת, הוא יקדים פה את אפרים למנשה. ויאמר ישראל אל יוסף, הנה אנוכי מת. הוא חוזר על זה עוד פעם. והיה אלוהים אכם וישיב אתכם אל ארץ אבותיכם עוד 400 שנה. ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד אמורי בחרבי ובקשתי. האמת שזה פסוק ככה דרמטי, אפשר להגיד, ושזה באמת הרבה פירושים. ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד אמורי בחרבי ובקשתי. אז בואו נתחיל ככה ממש מהפשט, או ממה שנראה יותר פשט. שכם בפשט זה שכם, העיר שכם. ואומרים פה שיעקב נתן ליוסף את העיר שכם, מלבד זה שהוא נתן לשתי בניו שני חלקים בארץ ישראל, יותר מכולם. הוא גם נתן לו כפשוט אותה עיר שכם. קבר יוסף זה בשכם. ונתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מדבר וקשתי, זה מין מלחמה שהייתה בין, הרי ששימון ולוי שם הרגו את כולם וזה, אז לא מתואר שם משהו יותר מדי זה, אבל חז"ל אומרים שהייתה שם ממש מלחמה, ויעקב אבינו חגר חרבו, ואז הלך לעזור לכל הבנים שלו וניצח את המלחמה שם. אז את שכם, שאני לקחתי בידיים שלי, כאילו קניתי אותה ממש במלחמה, אני נותן לך. אפשר גם להגיד שהפסוק הזה מבטא את מה? את זה שהוא נתן ליוסף שני חלקים, את אפרים ומנשה. ושכם זה לא העיר שכם, אלא מה? זה הפירוש השני. שכם, זה כאילו חלק. שכם אחד על אחיך, זה, הנה זה התרגום אומר, ואני אביא לך חולק אחד יתיר על אחוך, חלק אחד יותר מאחיך, ומה זה אשר לקחתי מיד אמורי? לפי הפירוש הקודם, הפשטני על שכם, העיר שכם, באמת לקחתי את זה מהאמורי. הם גרו שם, האמוריים, נכון? אבל לפי הפירוש הזה, אמורי פה זה עשיו, שהוא עושה מעשה אמורי, ובחרבי ובקשתי, זה לא יכול להיות פיזית, אלא זה בתפילתי. את החלק הבכורה שלקחתי מעשיו, אומר יעקב, שגנבתי כאילו מעשיו, אני נותן לך. זה מה שהתרגום פה אומר. התרגום פה ממש הלך לדרש. ואנה יביא לך חולק חד יתיר על אחיך, נתתי לך חלק אחד, החלק הבכורה, זה ששתי בניך הופכים להיות שבטיים, די נסיבת מיד הדמוראי, בצלותי ובבאותי, בתפילתי וב... והאמת, שאני פעם אמרתי, אני אומר את זה על דרך ככה, לא עם חותמת, אבל אני תמיד חשבתי שכל הפירושים פה מתחברים. אפשר להגיד שהוא נלחם עם שכם ולקח את שכם ונתן ליוסף את שכם. ואיך הוא לקח את שכם במלחמה? אבל בשביל לנצח במלחמה מה אתה צריך? צלותי ובאותי. ולמה הוא ניצח במלחמה? ולמה הוא נותן כאילו חלקים יותר לבנה והוא נהיה מלך? כי הוא באמת לקח מיעקב את הבכורה. כאילו הכל פה באמת מעורבב. הניצחון במלחמה שלו קשור ליכולת שלו להיות מנהיג ולהיות יותר מאחיו. וזה כפשוטו, הוא נלחם ולוקח בזה. והכוח הפיזי הזה בא לו מתוך התוקף של הכוח הרוחני שעליו הוא התפלל. והוא לקח מעשיו, זה כאילו יש פה פן רוחני, כן, שהוא לקח מעשיו בתפילות וזה וזה, הוא לקח את הכוח של הבחורה, והפן הרוחני הזה גם נותן לו באמת פן גשמי, שהוא מצליח לקבל בארץ ישראל את שכם, ועוד חלקים בארץ ישראל לשני בנה וכו'. בסדר? הדברים פה מאוד מחוברים. רביעי. ויקרא יעקב אל בנה ויאמר אספו ויגיד לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. פה עם הפסוק הזה פתחנו את הזה, אומר פורש שהוא רצה לגלות הקץ. ונסתה ממנו, ואז הוא התחיל לברך. ופה אנחנו עומדים בפני הברכות. האמת שהרשב"ם, וככה גם חשבתי בפשט, שזה לא, ממש אפשר לקרוא את זה כדבר אחד. זה לא שהוא נסתה ממנו הקץ, ואז הוא התחיל לברך, ושאלנו מה הקשר. ויקרא יעקב אל בניו ואומר אספו ויגיד לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. הברכות שאני הולך להגיד לכם, זה מה שיקרא אתכם באחרית הימים. יש פה דברים עתידיים. הוא אומר ליהודה, מה יהיה עם שבט יהודה? כן, שיהיה לו הרבה יין וחלב, והוא אומר אני יודע מה, לאשר, שיהיה להם שמן, והוא אומר לזבולון, שיהיה לו עוניות, אז יאספו ויגיד לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. לא קץ, את הברכות עצמם. בסדר, אנחנו כל כך רגילים הרבה פעמים לרשי, שלפעמים קשה לנו לראות את הדברים אחרת, אבל... יקבצו ושימעו בני יעקב, ושימעו לישראל אבכים, ראובן בחורי עתה, כוחי וראשית עוני. זאת אומרת, אתה הבן הראשון שלי, הזרע הראשון שיצא. הבן הראשון שיצא, עד כדי כך זה שחזל לקחו את זה ממש כפשוטו ואומרים שהוא לא ראה קרם ימיו, יעקב. זאת אומרת, מה זה בא לבטא כוחי וראשית עוני? שהיה לך המון כוח, המון עוצמה, בכור זה הדבר הראשיתי, החזק. יתר שאת ויתר אז. אמרו להיות לך הרבה כוחות, הרבה עוצמות. התרגום פה אומר, היית צריך לקחת כהונה, מלכות, יתר סט זה כמו לסט כפיים במלכות, יתר אז זה תעוזה של מלכות. איך אומר פה התרגום? אבא חזי למסב תלת החולקין, היית צריך לקבל שלושה חלקים, בכורה, כהונה ומלכות. הכל היה צריך להיות אצלך. אבל מה קרה עם זה, הפסוק הבא? פחז כמה הם אל תותר, כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצוי עלה. מהרת לחתו, פחז זה ממהר, כמו מים, מים רצים מהר, נכון? פחז כמיים, אל תותר, בגלל שמהרת לחתו, אל תותר, לא קיבלת את היתרונות, את היתרונות שהיו אמורים להיות לך. למה לא? כאילו, על מה אני מדבר שמהרת לחתו? כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצוי עליה, החטא שלו עם, עם בילה שם, נכון? עם, אז בלבלת יצואב, לא בלבלת יצואב, כל הפירושים, לא משנה, אבל מכוונים פה לחטא הזה. שמעון ולוי אחים, פה זה ברכה משותפת, כן? ברכה במרכאות קצת. כלי חמאס מחירותיהם. הם השתמשו בכלי חמאס, בכלי זין, בכלי מלחמה, בארצם, מחורותיהם, זה כמו מחורה. מחורה זה ארץ, כלי חמאס מחירותיהם. האמת שרשי פה מכניס, שמעון ולוי אחים כלי חמאס מחורותיהם, שהם השתמשו בעצות רעות גם כלפי שכם, וגם כלפי יוסף במחירה שלו. הם אמרו, לכו ונהרגעו וכו'. בסודם אל תבוא נפשי בי, כי אלם אל תחד כבודי. עוד פעם, יש פה פשט ודרש. בפשט אפשר להגיד, לא ידעתי על סודם. זה שהם התייעצו וזממו לעשות את מה שהם עשו בשכם, עם הברית מילה, ואחרי זה להראות כולם, לא ידעתי על זה. בסודם אל תבוא נפשי בי, כי אלם אל תחד כבודי. לא הייתי איתם בהתקהלות הזאת, בסוד הזה. כי ואפם הרגו איש, וברצונם יקרו שור. הם באפם, מה זה אפם? הם בכעס שלהם, הם כעסנים. בכעס שלהם הם הרגו איש. איש פה אומר רשי שזה לא איש אחד, זה אנשים. הרבה פעמים שאתה מדבר, רוצים להגיד רבים, אומרים בלשון יחיד. כי באפם הרגו איש, וברצונם יקרו שור. הם הרגו את האנשים של שכם, והם יקרו את שבריהם, והם לקחו את הממון שלהם וכו'. זה הכל היה שלהם, לא איתי. ואז הוא ממש ככה, ארור אפם כי אז, אומרים חזל שגם כשהוא מקלל, הוא לא מקלל אותם, אלא את אפם, את הכעס שלהם. לא ארורים הם. העמידה הזאת של הכעס באה לידי ביטוי בצורה לא טובה. ארור אפם כי אז, ועברתם, עברתם זה הרוגז שלהם. כי קשתה. ולכן, מה העונש שלהם? החלקם ביעקב ואפיצם בישראל. אומרים חזל שהוא הפך את לוי, שלא יהיה לו נחלה, אלא הוא מחזר על הגרנות בכל ארץ ישראל, אין לו נחלה ספציפית, אז אני מפזר אותם. ושמעון זה סופרי סתם ומלמדי תינוקות ועניים, כן? טוב, אז עד כאן פירשתי את הפשט. בדרש יש כאן, גם ברשי, שבסודם אל תבוא נפשי בי, כי אלם אל תחד כבודי, שזה לא שלא הייתי איתם שותף בזה, אלא הוא גם התפלל פה יעקב שבדברים הרעים שהם יעשו, הוא לא ייזכר עליהם. לאיפה? פעם אחת זה במעשה זמרי, בשבט שמעון, כן, עם המדיינית שם. אז כתוב שם שמעון בן זמרי, לא כתוב בן יעקב, זמרי בן סלו, בן שמעון, לא כתוב שהוא בן יעקב, הוא לא רוצה להיזכר על זה, ובקהלם אל תחד כבודי זה קורח, כשהם ניקלו. בקורח כתוב שהם ניקלו, נכון? אז אל תחד כבודי גם שם כתוב, איך כתוב שם? כן, קורח בן יצהר בן קהת, בן לוי, ולא בן יעקב, לא ממשיך הלאה. טוב, עוד דבר אחד שאני רוצה להגיד ככה, בנקודה חינוכית, פעם שאלתי, מה זה, אם אתה לוקח אנשים שאתה ככה מקלל אותם, או לא יודע, מקפיד עליהם, ואתה הופך אותם להיות מלמדי תינוקות? אתה לוקח עבריינים להיות מלמדי תינוקות? ארור אפם כי אז, עברתם כי קשת? התשובה היא כן. מלמדי תינוקות ומחנכים צריכים להיות אנשים עקרוניים, אנשים שאכפת להם. נכון שהוא, זה יצא לידי ביטוי בצורה קצת מוגזמת אולי שם בזה, אבל איך הם אומרים שם, החזונה יעשה את אחותינו? לא מסוגלים לעבור על זה בשתיקה. מחנכים זה אנשים שרואים את המציאות ולא מתפשרים איתה ולא מוכנים לשתוק. אנשים אכפתיים. נכון ששם זה היה יותר מדי, אבל העיקרון של האכפתיות הוא עיקרון שממנו אני רוצה לראות מחנכים. יהודה, אתה יודוך אחיך. כתוב בחז"ל שיהודה שמע את המשברכים במרכאות שעושים לאחיו הבכורים. ראובן, שמעון ולוי, הוא אמר, אלק, תודה רבה, איך אומרים? אם יש ברך כזה, אני לא צריך. אז הוא מתחיל לקרב אותו, יהודה, אתה יודוך אחיך, אל תדאג, זה בסדר. ידך בעורף אויביך. על מה יודוך אחיך? אולי על זה שהסכמת לא למכור את יוסף. סליחה, לא להרוג את יוסף, רק למכור אותו. ידך בעורף אויביך, מיד הוא עובר פה למלוכה. יהודה הוא מלך, יש לו מלכות. ידך בעורף אויביך, זה על דוד כתוב. כן, עורף אויביך זה הכוונה, אתה תנצח את כל האויבים, אתה תראה את העורף שלהם. כשהאויבים בורחים, אז אתה רואה את העורף, נכון? השתחוו לך בני אביך. למה הוא אומר בני אביך ולא בני אמך? יצחק יכול להגיד בני אמך, כי הייתה אמא אחת. אבל יעקב לא יכול להגיד את זה, כי יש ארבע אמאות. כשהוא רוצה לשתף את כל האחים ביחד, צריך להגיד בני אביך, זה המכנה המשותף. גור אריה יהודה, בהתחלה התחלת בתור ילד צעיר, נכון? עוד ששאול היה מלך, אתה כבר ככה התחלת למלוך. בתור ילד, בתור נער. מטרף בני עליתה, לא השתתפת במכירת יוסף. עליתה הכוונה, יצאת מהסיפור הזה, לא השתתפת איתם ב... במכירה. האמת שבמכירה הוא כן היה, הוא רק המליץ לא להרוג אותו. הנה, זה מה שרש אומר. ממה שחשתיך בטרוף טורף יוסף. זהו. בהריגה. אתה לא היית בקטע של ההריגה. אתה הצלת אותו מהריגה. מטרף בני עלית. קרא רבץ כאריה, וכלבים יקימנו. כן, זה הקטע של המלכות. לא יסור שבט מיהודה, ההנהגה, הוא מחוקק מבין רגליו, הוא המנהיג, הוא המחוקק, כן? רש"י פה אומר שזה ראשי סנהדראות שבבבל ונשיאים שבארץ ישראל, זאת אומרת גם הנהגה רוחנית, גם הנהגה פיזית. עד מתי אתה תהיה מלך? עד כי יבוא שילה ולא יקעת עמים, עד שיבוא המשיח. אפילו התרגום אומר את זה פה, אם אני זוכר נכון. עד יהייתי משיחה. בדילי מלכות, זאת אומרת, אתה תהיה מלך בניך ובני בניך עד שיבוא המשיח, וגם הוא יהיה מזרחה, כן? זה לא בהנגדה. ולא יקעת עמים, למשיח, שהמשיח ימלוך, כל העמים יתאספו אליו. הוא ימלוך על כל העולם, ולא יקעת עמים, אליו יתאספו כל העמים. ככה אומרים פה, או יתאספו, ראה שאומר פה יתאספו, התרגום אומר יותר, לא יתאספו במובן הפיזי, אלא ישמעו אליו. הוא מתרגם את זה, ואליו, ולא ישתמעו נא ממאיה, העמים ישמעו לו. עכשיו הוא מדבר על קטע פיזי שיש אצל יהודה, אוסרי לגפן עירו ולסורקה בני אתונו. מה זה? אוסרי לגפן עירו, עירו זה עיר, עיר בין אתונות, בסדר? עיר זה הבן של האתון, חמור קטן, חמור. מגפן אחת יצא מסע של חמור, כלומר יהיו המון ענבים ביהודה. ותהיה ברכה בענבים. מגפן אחת עוד פעם, זאת אומרת, יקשרו, או סרי זה לקשור, כן? יקשרו לגפן, עיר בין אתונות, כדי לקטוף את הגפן, לבצור את הגפן, וגפן אחת ימנו את המסעית כאילו. בסדר? מגפן אחת יצא מסעית, יצא עיר. ולסורקה, בני אתונו, זה כפל כזה, של אותו עיקרון. סורקה זה ענף של הגפן, נכון? אז מסורקה אחת, מענף אחד, ימלאו גם בן של אתון, שזה גם עיר. כיבס ביין לבושו, ובדם ענבים סוטו. מרוב שיש לו יין, מרוב שיש לו ענבים, ומרוב ריבוי היין, אז את עם יין, יין שזה דבר יקר, ושותים אותו ככה בדחיל ורחימו, ביהודה יוכלו לחבס את הבגדים עם היין. ובדם ענבים, דם ענבים זה גם ביטוי, כאילו, הדם שיוצא מהענבים זה היין, סוטו. יחבסו את סוטו, סוטו זה כסוטו, זה כמו הבגד שלו. זה פסוקים שהם כפולים. אוסרי לגפן עירו ולסורקה בני אתונו, זה פעמיים אותו עיקרון. כיבס ביין לבושו, עובדיו ענבים סוטו, זה גם אותו עיקרון. מחבסים עם היין את הבגדים, ובדם ענבים גם את הבגדים, בסדר? כפול. חכלילי עיניים מיין, אדם ששותה יין, העיניים שלו אדומות, אז העיניים של אנשים באזור יהודה יהיו אדומים מרוב יין, הם ישתו יין במקום מים. ולבן שיניים מחלב, השיניים שלהם יהיו לבנות מרוב חלב. כאילו יהיה להם ריבוי של גפנים וריבוי של פרות או עיזים ומראה בשביל שיהיה להם, ויהיה להם הרבה הרבה חלב. קיצור, אם נסכם את יהודה, אז יהודה יש לו מלכות שהיא גם רוחנית וגם ממש מדינית, עד המשיח שהוא גם יהיה מיהודה. ומצד שני גם יהיה לו הרבה עושר כלכלי בנחלה שלו. יין, חלב, זה בעצם העיקרון. האמת שיש תמיד מספרים שבכל ארצות ערב שם, במפרץ הפרסי, שיש להם המון המון נפט, אז אומרים שהנפט שם זה בחינם. לא יודע אם זה נכון, שוטפים את המכוניות עם נפט. מים אין להם. אבל נפט זה, כן, שאצלנו זה עולה פי, לא יודע כמה ממים, אז זה מה שכאילו התורה מתארת כאן על יין ביהודה. זבולון לחוף ימים ישכון, והוא לחוף אוניות וירחתו על צידון. זבולון יהיה עשיר, ויהיה לו ביזנס ביבוא וייצוא, אז הוא ישכון לחוף ימים. אנחנו יודעים, זבולון שם זה קצת צפונית לחיפה, נכון? אזור הקריות, משם וצפונה, והוא לחוף אוניות וירחתו, הסוף של הנחלה שלו, מגיע לצידון. עד צידון, שזה כבר בלבנון. באמת רצועת החוף הזאת שמה, הייתה רצועת חוף שהייתה מאז ומתמיד עם נמלים, אקו ובצור וצידון. תמיד היה עושר גדול והיה שמה נמלים של אוניות. לעומתו, לעומת זבולון, יששכר חמור גרם רובץ בין המשפטיים. אז גם כאן אמרנו שפה זה דברי דרש והגדה כאלה, וצריכים לעשות פה, יש כל מיני פירושים. אז על יששכר נגיד פשט, איך שזה נראה, לעומת זבולון שהעסקים שלו הם יבוא וייצוא, אפשר להגיד על ידי אוניות, לעומתו, לעומת זבולון, יששכר הוא חמור גרם רובץ בין המשפטיים. הוא לא עובד ביבוא וייצוא, הוא עובד בייצור מקומי, מה שנקרא. כן? הוא עובד בשדות, הוא חמור גרם, יש לו עוצמה, חוזק. רובץ בין המשפטיים, כוונה רובץ בין התחומים, לא באוניות. והיה מנוחה כי טוב את הארץ כי נעמה, הוא רואה שיש לו ארץ טובה, עשירה בנכסים. ויהיה תשכמו לסבול, ויהיה למס עובד. הוא מוכן לסבול וגם לשלם הרבה מיסים למלך. כי מי שיש לו הרבה נכסים, אז יש לו... כאילו אפשר לשאול איך זה ברכה פה, ויהיה למס עובד. לשלם מה זה ברכה? לא בדיוק, נכון? אבל התשובה היא כן. פעם אמר לי מישהו, אני מברך אותך שתשלם המון, 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 המון מס הכנסה. אז בשנייה הראשונה אתה אומר, בוא נאמר, מברך הוא מקלל. אבל האמת שזה ברכה, נכון? מי שמשלם הרבה מס הכנסה, זה אומר שיש לו גם הרבה נכסים. אז זה ויהי למס עובד. זה פירשתי עכשיו לפי, גם רש"י מביא את זה פה, והתרגום, כן? יששכר עתיר בנכסים, חמור גרם אומר עתיר בנכסים, אבל חז"ל, ורש"י גם מביא את זה פה בהתחלה, שהניגוד של זבולון ויששכר, זה לא ניגוד של הוא על האוניות והוא בשדות, אלא הוא באוניות ועושה ביזנס והוא לומד תורה. והחמור גרם, והזה זה כאילו לעמול בתורה. וזה מה שאנחנו מכירים היום, ההסכם המפורסם של יששכר וזבולון. ויהי למס עובד, זה המיסים, מה, איך המיסים קשורים אליה? הוא משלם מיסים בזה שהוא פוסק הוראות, ואומר להם את הדינים וכו' וכו'. דן, עוברים לשבט דן, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. אז באמת, הרש"י פה, וגם התרגום, מפרשים, כמו שכבר ראינו פסוקים קודמים, על מישהו ספציפי, שזה מדבר על, כמו שראינו, על דוד ביהודה, נכון? פה זה על שמשון. דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. יהיה תקופה שיהיה לו שמשון, שהוא ישפוט את עם ישראל. יהיה דן נחש עלי דרך, כמו נחש שהולך בדרך, שפיפון עלי אורח. שפיפון זה גם סוג של נחש, שהוא הולך בדרכים. מה הוא עושה? הנושך יקווה סוס ויפול רוחבו אחור, הוא עוקץ. הוא לא נלחם כאילו בצורה מוחלטת, אבל הוא עושה עקיצות ברגל, ואז הוא נושך את הסוס, והרוכב על הסוס נופל. נכון? ובאמת זה מאוד מתאים לשמשון. שמשון, כשקוראים את הפסוקים שם בספר שופטים, הוא לא נלחם בצורה מוחלטת עם פלישתים. מה הוא עושה להם? עקיצות, פה רגל אפיש, פה בחמור חמורותיים, פה עם לחי חמור, נכון? פה הוא, וגם בסוף, תמות נפשים פלישתים. הוא לא באמת עושה מלחמה אסטרטגית, כן? זה משהו יותר נקודתי. אז זה רש"י וגם התרגום. הרשב"ם פה יש לו מילים חריפות על הדבר הזה. הרשב"ם היה נכד של רש"י כידוע, כן? אחד הנכדים שלו. והוא אומר כאן ממש, לא פגשתי הרבה פעמים ככה, איך הוא אומר על זה? על דן. רוצה להקריא את זה בפנים. ממש בצורה קיצונית. הוא אומר, הנה. דן ידין עמו, המפרשו על שמשון לא ידע בעומק פשוטו של מקרא כלל. וכי יעקב בא להתנבות על אדם אחד שנפל ביד פלישתים, וינקרו את עיניו ומת עם פלישתים בעניין רע, חלילה, חלילה. כך אומר החשב"ם על הפירוש הזה שרש"י והתרגום פה הם מביאים, שזה לא יכול להיות על שמשון, ואז הוא מפרש, הרשב"ם אומר, שזה על שבט דן באופן כללי, לא על שמשון, אך על שבטו של דן נתנבא שהיה מאסף לכל המחנות. הוא אומר שהוא תמיד הלך בסוף, ואז מה הוא צריך לעשות? להילחם עם כל אלה שבאו אחורה. ולכן הוא כאילו היה כמו נחש כזה, שיפון על האורח, הנושך חטבי סוס, כמו איזה, כמו שיש סיירת שהולכת מקדימה, אז יש מין סוגר את המחנה שהולך אחורה, והוא נלחם עם כל אלה שבאו מאחור. לישועתך קיוויתי אדוני. אז רש"י מסביר את זה על שמשון, על זה שנקרו את עיניו, ופה, כבר פה, יעקב מתפלל על שמשון, שהוא יצליח לנצח את הפלישתים שם ברגע האחרון. ולפי הפירוש של הרשב"ם אפשר להגיד, מה זה לישועתך קיוויתי השם? אני מתפלל עליהם שהם ינצחו תמיד את האויבים שבאים מאחורה. חמישי, גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב. זה נשמע ככה הרבה ג' וד', נכון? כמה, כאילו, הצליחו להכניס פה אחרי הרבה ג' וד' שאפשר בפסוק. גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב. אז פה נראה לי שככה כולם מסכימים על הפשט, שזה על 2.5 השבטים, נכון? שגד היה איתם, ראובן גד וחצי המנשה, שהם הבטיחו לצאת חלוצים אחרי זה כנכנסים לארץ, נכון? והם באמת נלחמו ככה בעוצמה. הם היו הסיירות שהלכו במלחמת הכיבוש של יהושע, הם הלכו ראשונים. אז על זה יעקב מברך אותם, גד גדוד יגודנו, והוא יגוד עקב, זאת אומרת, הוא יהיה פה בגדוד, הוא יצא בגדוד וילחם, והוא יחזור בשלמות לביתו שבעבר הירדן. מאשר שמנה לחמו, והוא ייתן מעדני מלך, שבט אשר שנמצא בגליל, יהיה לו הרבה הרבה זיתים, ויהיה להם שמן וזיתים, ויהיה ברכה כלכלית גדולה. נפתלי, איילה שלוחה, הנותן עם רי שפר. אז באמת יש פה כמה פירושים. פירוש אחד רש"י מביא, נפתלי איילה שלוחה, הנותן עם רי שפר, בדרש שהפירות שלו היו ממהרים להתבשל. כן? אגב, הדרש פה זה לא כזה רחוק, כי הפסוקים פה רואים שהם מדברים ככה בצורה מליצית. זה לא פסוקים פשטניים. אז מתבקש פה להגיד דרש. הנה גם התרגום, נפתלי עלה השלוחה. התרגום פה ישר אומר, נפתלי בער הטבה יתרמי הדווי. כן, אז יהיה לו פירות טובים. אומר פה רש"י, זה פירות גנוסר על הכנרת שם, שמתבשלים ראשונים. גם עד היום יש שם תאי מנגו, ואזורים מאוד מאוד חמים, שמתבשלים שם הפירות ראשונים. מה זה הנותן עם רי שפר? מרוב שיש לו פירות טובים, הוא גורם לכולם לברך על הפירות. יש לי שאלה. הברכה על הפירות היא לא דאורייתא דרבנן, אנחנו כולם יודעים. אז מה זה הנותן עם רי שפר? אלא הברכה פה זה לא ברוך אתה השם אלוקינו. זה לא הברכה הלכתית, אלא הברכה זה וואו, ברוך השם, איזה פירות טובים. הנותן עם רי שפר. אז זה פירוש אחד. פירוש שני, שהוא באמת היה מהיר. או בברק שמה, שנפתלי הולך עם דבורה ומנצח, או על זה שהוא רץ להביא את השטר של מערת המכפלה, שסביר ער עליו וכו'. ודרך אגב, אם זה כפשוטו יותר, על זה שהוא זריז ומהיר במלחמה של ברק וסיסרה וזה, אז בשבט נפתלי, כן? אז מה זה נותן עם רי שפר? שהם ניצחו את המלחמה, ואז כולם עודו ושיפחו, אמרו הלל על המלחמה הזאת. עכשיו עוברים ליוסף. בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. זה פה באמת ככה פסוקים אולי הכי מורכבים פה בברכות. בן פורת, נגיד את זה גם שני כיוונים. בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, בנות צעדה עלי שור. רש"י מפרש שזה יופי. חן. פורת זה חן. בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, כלומר הוא ילד יפה, יש לו חן על כל העיניים. כל מי שמסתכל עליו רואה יופי. בנות צעדה עלי שור, עד כדי כך שהבנות היו הולכות על החומה שם במצרים כדי לראות אותו. הוא היה כל כך יפה, כל כך משהו מיוחד. והתרגום פה אומר שפורת זה לא יופי, אלא פריה ורבייה. זאת אומרת, פורת זה מלשון שהוא גדל, והוא מצליח, והוא מתברך. ברא דאיסגי יוסף. ברא דהתברך. ויצאו ממנו שתי שבטים, בנות צעדה לישור. לא יודע איך זה בדיוק בנות, אבל מרוב שהוא יתברך ויגדל, יהיו ממנו שני שבטים. ראינו קודם, נכון? שנתנו לו שני חלקים, שאפרים ומנשה יהיו שבטים, אז זה מה שמציינים כאן. נמשיך הלאה. וררו וברובו, ויסתמו בעלי חיצים. הוא מלא צרות, יוסף, דומה ליעקב. וימררו וברובו, גם האחים ממררים לו את החיים. וגם אשת פוטיפר. מה זה רובו? רבו איתו. ממררים לו את החיים, רבים איתו. וימררו וברובו, ויסתמוהו בעלי חיצים, שונאים אותו. כתוב בעשיו, אם אני לא טועה, נכון? שויסתום עשיו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו. מה זה ויסתום? איזה מין רצון לנקמה, שנאה כזאת. ויסתמו, אז וימררו ורובו, ויסתמו בעלי חיצים. חיצים פה זה ביטוי של לשון הרע. כן, כל המדורי רכילות היו מעלים עליו שם, עם אשת פוטיפר ועם כל מיני דברים. אנשי מחלוקת, מראה פלוגתא, אומר התרגום פה. ובכל זאת, למרות שוימררו וברובו, כולם רבים איתו וכולם מדברים עליו לשון הרע, בכל זאת, ותשב ביתן קשתו, ויפוזו זרוע ידיו. אומר פה רשי, מה זה ותשב ביתן קשתו? הוא התיישב בחוזק. תמיד שם שמיים שגור בפיו, תמיד הוא מצליח. איפה שהוא נופל הוא מצליח. ותשב ביתן קשתו, ויפוזו זרוע ידיו. מה זה ויפוזו? מלשון פז, מופז. זה זהב. ויפוזו זרוע ידיו, שמו טבעת זהב על ידו, הוא נהיה מלך. למרות שכולם רבו איתו, הוא נהיה מלך. מידי אביר יעקב. כל הברכות האלה הגיעו לו מידי אביר יעקב. אביר יעקב זה הקדוש ברוך הוא. אז הזכות הזאת להיות מלך, למרות שכולם זרקו אותו וכולם קיללו אותו וכולם סתמו אותו וכולם... זה מידי אביר יעקב, השם. זה שם שמיים שהיה שגור בפיו. משם רואה אבן ישראל, משם הוא הנהיג את עם ישראל. רואה זה מנהיג, נכון? משם רואה, מידי אביר יעקב, מהזכות הזאת שהוא תמיד אמר, איך הוא אומר לו, פרו אומר לו, שמעתי שאתה פותר חלום, הוא אומר, בלעדיי, האלוהים יענה את שלום פרו. אז משם רואה אבן ישראל. אבן, התרגום פה עושה מזה משחק מילים כזה, של אב ובן. שבעצם יוסף הנהיג בזכות אביו, זה האב והבן, זה גם יעקב קצת היה במצרים. מאל אביך, הקדוש ברוך הוא, שהוא אל אביך, ויעזרקה, השם עזר לך. ואת שדי, ויברכך, זה גם הקדוש ברוך הוא, ברכות שמיים מעל, ברכות תהום רובצת תחת, כאילו ברכות שמיים וברכות ארץ, יש לך ברכה רוחנית וברכה גשמית. ברכות שדיים ורחם. אז אפשר להגיד שזה ברכות אימך. שדיים ורחם זה מבטא אימא, נכון? אבל הרשי פה אומר, וגם התרגום, תראו, הוא מתרגם פה ברכות שדיים ורחם, אבהן ובנין. סליחה, משם רואה אבן ישראל, סליחה. הנה, ברכתה דאבוך ודאימך. שדיים ורחם, אז שדיים הוא מתרגם אבא, ורחם אמא. כאילו, הברכות שיחולו עליך זה ברכות של אבא ואמא. ואיך שדיים זה אבא? אז מלשון שהזרע יורק כחץ, שזה מבטא את הלידה, את ההולדה, את כוח ההולדה של האבא, אז קוראים, זה השדיים, ורחם זה אמא. ברכות אביך, זאת אומרת ברכותיי, אומר יעקב ליוסף, הוא מדבר על עצמו בגוף, לא בגוף ראשון, כאילו, לא מדבר עליו. ברכות אביך, שהשם ברך אותי, גברו על ברכות הוריי. עד תאוות גבעות עולם. אתה יודע שהברכות שהשם ברך אותי, הן יותר מהברכות שברכו את הורי, את יצחק, את אברהם. פה חז"ל אומרים שגם לאברהם וגם ליצחק נתנו ברכות על ארץ ישראל, אבל מדודות. שנה עיניך, צפונה ונגבה, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, נכון? אחרי שאלות נפרד ממנו. וליצחק אומרים גם ברכות מדודות כאלה. כי לך הוא זכה את כל ארצות האל, האלה. ורק ליעקב כתוב איך? כתוב שהוא נתן לו נחלה בלי מצרים. הוא פרץ את הימה וקדמה וצפונה ונגבה, כאילו, בלי לצמצם את זה, כן? הוא לא צמצם את זה, נתנו לו ממש בלי גבול. ואת הברכות האלה תהיינה לראש יוסף ולקודקוד נזיר אחיו. את הברכות שברכו אותי, שהן יותר גדולות מהברכות שברכו את הוריי, תהיינה לראש יוסף, ויהיו על קודקוד, זה חזרה, כאילו, על הראש של נזיר אחיו. מה זה נזיר אחיו? המיוחד שבאחים. אנחנו יודעים שתמיד יעקב מברך את יוסף, נותן לו את קטונת הפסים, נכון? הוא רואה בו, הרי כל מה שהוא השתדך עם, עם לבן זה היה בשביל רחל, ויוסף זה הבן של רחל וכולי. אז, אבל נזיר אחיו, אז המיוחד שבאחים. אז רשי פה מביא שנזיר אחיו גם זה יכול להיות או שהוא מיוחד באחים, או שהוא הוא זה שבעצם לא היה במחירת יוסף, כאילו לא... לא, סליחה. נזיר אחיו, הכוונה שאחיו, בפירוש השני פה של רשי, הפרישו אותו. הם כולם היו אחים ביחד, והם זרקו אותו, כאילו, מכרו אותו, בסדר? אז או נזיר מיוחד שבאחים, או זה שהאחים הפרישו אותו למכור אותו. האמת שאני אגיד פה ממש בקצרה, שרשי פה מביא עוד פירוש על ותשב באיתן קשתו ויפוז עוזרו ידיו, שזה מבטא מידי אביר יעקב ושם רואה בן ישראל, זה מבטא את הניסיון הגדול שהיה לו עם אשת פוטיפר. שהוא ממש כאילו היה על המילימטר של אחתו, וברגע האחרון הוא ראה את אביר יעקב, הוא ראה את דמות דיוקנו של אביו. שישי, בנימין זאב יטרף, בבוקר יאכל עד, שזה שלל, ולערב יחלק שלל. מה זה מבטא? מה זה מבטא? על ה... טוב, רשי פה מביא את המקרה עם בנות בנימין שם, שציוו את בני בנימין לחטוף נשים, כי הם נשבעו שלא ייקחו להם וזה, כן? על המחוללות בקרמים. ואת הקטע עם בנימין זאב יטרף בבוקר, אוכל עד ולערב חלק שלל, זה מבטא את שאול. שאול המלך, שהוא היה בהתחלה של עם ישראל, ואחר כך לפני שהם גלו, אז הוא ככה ינצח מלחמות ויקח שלל. טוב, מעניין, התרגום פה אומר, בנימין זאב יטרף בבוקר, אוכל עד ולערב חלק שלל, התרגום פה אומר שזה על הקורבנות. הקורבן של תמיד של שחר, ותמיד של בן ארבעים, כי בית המקדש היה בחלקו של בנימין, המזבח. אז זה מבטא את הקטע של, של המזבח. טוב, כל אלה, זהו, סיכמנו את הברכות, מסכם את התורה, כל אלה שבטי ישראל שלם עשר, וזאת אשר דיבר להם אביהם ויברך אותם, איש אשר כברכתו ברך אותם. איך היה מצופה שיגמר פה הפסוק? איש אשר כברכתו, כברכתו, ברך אותו. עוברים פה מיחיד לרבים, נכון? אז אומר פה רשי שהוא פה כלל אותם ביחד. לכל אחד הוא אמר, זה זאב, זה אריה, זה... כן, כל אחד הוא נתן לו איזה ביטוי, ופה הוא ברך את כולם בברכות של כולם, מין פן כללי כזה. וגם שכאילו כאן רואים שבאמת הכללות כביכול שהיו בהתחלה לראובן, שמעון ולוי, פה הוא ברך את כולם, הרי לא את כולם הוא בדיוק ברך, כן? אז פה הוא כלל את כולם בברכה. גם ראובן, שמעון ולוי. ויצב אותם ויאמר עליהם, אני נאסף אל עמי, קברו אותי אל אבותיי. אחרי שהוא ביקש מיוסף, שלא יש את היכולת, הוא גם מצווה את זה בפורום כללי. אני נאסף אל עמי. זה מה שנקרא, אומר פה רשי, על שם שמכניסים הנפשות אל מקום גניזתם. כאילו הנפשות שעולות לגן עדן, אז זה אני נאסף. הנה אני נאסף אל עמי. קברו אותי אל אבותיי אל המערה אשר בשדה עפרון החיתי, במערה אשר בשדה המכפלה של הפני ממרא בארץ כנען, אשר קנה אברהם את השדה מאת עפרון החיתי לאחוזת קבר. כאילו, הוא אומר את כל זה כדי שלא יערערו על הדבר הזה. אם תבוא עכשיו לארץ ישראל, עברו כבר הרבה שנים, יגידו לכם, לא, זה לא שלכם, לא יודע מה, אתם כבר הרבה שנים במצרים. אז לא, יש לנו, עשינו את זה בצורה מפורסמת, את הקנייה הזאת. שמה קברו את אברהם ואת שרה אשתו, שמה קברו את יצחק ואת רבקה אשתו, ושם קברתי את לאה. מאוד היה מתבקש להגיד את לאה, אשתי. אברהם אשתו, יצחק אשתו, לאה. למה? מה זה מבטא קצת? רחל. הוא מבטא פה איזה כאב, לדעתי. רשי לא אומר, זה לא רשי, אבל שאיזה מין סוג של כאב, על זה שרחל אולי לא נקברת איתו. מקנה השדה והמערה שבו מעד בני חטא. כלומר, כל השדה שם שלנו, ויחל יעקב לצוות את בנה ואסוף רגליו אל המיטה. אומר פה הרשב"ם שעד עכשיו, הרי כתוב שהוא התחזק, נכון? וישב על המיטה? נכון? כשיוסף בא אליו, כתוב התחזק ישראל וישב על המיטה. אז איפה הרגליים שלו? על הרצפה. עכשיו הוא חוזר לשכב. בסדר, זה סוגר את המעגל משם. ויאסף אל עמה, ויפול יוסף על פני אביו, ויבכה לה, ויישק לו. ויצב יוסף את עבדיו ואת הרופאים לחנות את אביו והכנתו הרופאים את ישראל. זה היה מנהג במצרים. כן, אומר פה רשי שעושים את זה על כל מיני מרקחת של בשמים, כל מיני תכשירים כימיים שהיו בזמנם. האמת שכנראה שזהו תכשירים מעולים, כי עד היום מוצאים כל מיני מומיות כאלה, שנשארו כבר לא יודע כמה, 3,000, 4,000, 5,000 שנה. וימלאו לו 40 יום, כי כן ימלאו ימי החנותים. זה הדרך, זה הזמן שהיו חונטים את זה, 40 יום, ויבקו אותו מצרים 70 יום. אומר פה רשי, זה לא עוד 70 יום, אלא 40 יום של החניתה, ועוד 30 יום שהיה מקובל להתאבל. ויעברו ימי בחיתו, וידבר יוסף אל בית פרעה לאמור, אם לא מצאתי חן ביניכם, דברו נא באוזני פרעה לאמור. מעניין שהוא לא הולך לפרעה ישירות, הוא שולח מתווכים, כנראה זה היה יותר יעיל. אבי השביעני לאמור. אתם זוכרים? זוכרים שאמרנו לגבי השבועה שיעקב משביע את יוסף, שאלתי למה? אז אומרים פה חז"ל, שזה בדרך דרש, אבל חז"ל מספרים לנו ש פרעה ידע 70 לשון, ויוסף ידע 71, גם את לשון הקודש. קצת מזכיר את הסנהדרין ואת נשיא הסנהדרין, כן? אז הוא ידע את העוד שפה, את העוד משהו רוחני שיש בעולם, ואת זה פרעה לא ידע, והוא השביע אותו לא לספר לו. אז הוא אומר לו, אין בעיה, אתה הולך עם שבועות? אז אבא שלי השביע אותי, גם אני נשבעתי. נשבעתי גם לך, גם לו. אם אתה מפר את השבועה הזאת, אני מפר את השבועה הזאת, כן? אז הוא שיחק איתו על העניין הזה של השבועה. אבי השביעני לאמור, הנה אנוכי מת בקברי אשר קריתי לי. מה זה אשר קריתי? כי יכרה איש בור, כתוב בפרשת נזיקין שם, בפרשת משפטים, נכון? זה לחפור. בבור אשר חפרתי. אבל חז"ל פה אומרים שקריתי זה גם קניתי, כן? בקברי אשר קריתי לי בארץ כנען. שמה תקברני, ואתה אלנה וקברה את אבי ואשובה. ואומר פורה, עלה וקבור את אביך כאשר איש ביאך. הנה, הוא רגיש לקטע של השבועה, כי זה בדיוק היה הדרש פה. ואלה אסף לקבור את אביו, ואלו איתו כל עבדי פרעה, זקני ביתו וכל זקני ארץ מצרים. וכל בית יוסף ואחיו ואת אביו, רק טפם וצונם ובקרם עזבו בארץ גושן. כן, מזכיר קצת את 2.5 השבטים, שנכנסים לארץ ומשאירים את טפם ואת את רכושם. אותו דבר, כאילו, כל האליטה של מצרים, תחשבו איזה מעמד זה. נשיא ארצות הברית, להבדיל, עם כל הפמליה שלו וכל זה, זה היה משהו מאוד, זה היה הרי האימפריה של זמנם, והיה לימו גם רכב, גם פרשים, והיה מחנה כבד מאוד, גדול מאוד, משמעותי מאוד, והבואו עד גורן העתד, אשר בעבר הירדן, כן, זה עוד לא מערת המכפלה, איך שהם עברו את הירדן, עשו פה איזה מספד בתוך ארץ ישראל, ויספדו שם מספד גדול וכבד מאוד, ויס לאביו אבל שבעת ימים. גורן העתד, אז עתד זה קוצים. אם אתה עושים גורן לעתד, שואלת הגמרא, כן? גורן עושים לתבועה, לא לעתד. אז מסביר פה רשי בפשט שגורן של תבועה שהיה מוקף בעתדין, שזה קוצים כאלה. בסדר? אז זה פירוש אחד. פירוש דרשני, שכל מלכי כנען באו למעמד הזה, כן? נשיא ארצות הברית מגיע, כמובן שכולם מגיעים. וכל המלכים ראו את הגדולה הזאת של יעקב ושל בניו, הם תלו את כתריהם על ארונו. כאילו, יש פה בעומק, כל מלכי כנען כאילו מסירים את הכובע בפני יעקב, וזה בעצם מכין אותנו, מעשה אבות סימן לבנים, למה? עבר הירדן, עוברים את הירדן, גם במצרים בדיוק למה צריכים לבוא מהירדן? צריכים ללכת דרך ארץ פלישתים, נכון? כי קרוב הוא. למה הם הכל זה מעשה אבות סימן לבנים לכיבוש של עם ישראל, וכאילו כולם נכנעים ליעקב, מבחינה רוחנית זה כבר כנראה מכין את העתיד. ויבוא עד גורן העתד אשר בעבר הירדן, ויספדו שם מספד גדול וכבד מאוד, ויעש לאביו אבל שבעת ימים, וירא יושב הארץ הכנענית האבל בגורן העתד, ואמרו אבל כבד זה למצרים. על כן קרא שמה אבל מצרים אשר בעבר הירדן. ויעשו בניו לו כן, כאשר ציווה, מה זה? ויעשו אותו בניו ארץ הכנען. אז בפשט, הם באמת לקחו אותו לארץ ישראל כמו שהוא ציווה אותם. רשי פה מביא משהו יותר מעמיק, שהוא ציווה אותו ממש איך לשאת את הארון. וכמו שהם נושאים את הארון, ככה הם ילכו במדבר. ולשניים הוא אמר לא לשאת, למי? א', שהבנים שלכם, שנולדו מבנות כנען, לא יישאו, אלא רק אתם, רק השבטים עצמם ולא הילדים שלהם, כן? וגם בזה, שלוי לא יישא, כי הוא עשית לשאת את הארון, וגם יוסף לא יישא, כי הוא מלך. אז מי במקום לוי ויוסף? אפרים ומנשה. וככה כל השבטים כמו שהם היו במדבר, ומה זה בעצם אומר? אם זה כמו הדגלים שהם היו במדבר, אז מי זה, מי מקביל לארון הברית? הארון של יעקב. יעקב כאילו זה התורה, כן? זה הלב. ויסו אותו בניו ארץ הכנען, ויגברו אותו במערת שדה המכפלה, אשר קנה אברהם את השדה לאחוזת קבר, מעת עפרון החיתי על פני ממרא. וישוב יוסף מצרים אהוב ואחיו וכל העולים איתו לקבור את אביו, אחרי קוברו את אביו, ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם, ויאמרו, לו הסתמנו יוסף, לו. מה זה לו? בדרך כלל לו זה הלוואי. לו יהי כדבריך. הלוואי יהי כדבריך, נכון? שם עם לבן ויעקב, עם השכר. אז מה זה, אבל פה, אומר פה הרשב"ם של אלו, הנה גם רש"י פה אומר והתרגום, לו זה שמה. המילה לו זה, זה גם הלוואי וגם אימאלה. גם רק שלא. בסדר? זה שתי מילה כאילו שמתפקדת לשתי ביטויים. יש כאלה מילים. ישרש. זה לשים שורש ולהוציא שורש, נכון? ולעקור את השורש, כן? יש מילים כאלה שמבטאות את הדבר והיפוכו. לו הסתמנו יוסף, והשב יושיב לנו את כל הרע שגמלנו אותו. הוא יכול להיות שמה שעד עכשיו היה נחמד אלינו, למה זה? הוא לא רצה להציב את אביו. אבא שלו כבר כל כך היה לו חיים קשים. אבל באמת הוא שונא אותנו ורוצה להרוג אותנו, והיצבו. עכשיו אומרים פה חז"ל שזה לא סתם. הם ראו שמאז שיעקב מת, אביהם, הוא מרחיק אותו קצת. הרבה משפחות ידוע שלא עלינו ולא שלא נדע, אבל שכשהאבא חי וההורים חיים, אז הם מרכזים את כל המשפחה. ברגע שנפטרים, אז פתאום מתחיל ככה סכסוכים, מעבר לירושה. גם סתם ככה, כאילו הלב של המשפחה הלך, אז מתחיל קצת יותר להתרחק. אז זה מה שהאחים מפחדים, והיצבו אל יוסף למור. אביך ציווה לפני מותו לאמור. עכשיו, זה נכון או לא נכון? מה פתאום, זה לא נכון. אז איך הם משקרים? זה דוגמה קלאסית שמשנים מפני השלום. אין לך שלום יותר גדול מהדבר הזה. אביך ציווה לפני מותו לאמור, כות אמרו לי יוסף, ענה, שנה פשע אחיך וחתרם כי רעג מלוך, ואתה שנה לפשע עבדי אלוהי אביך. ויבכי יוסף בדברם אליו. למה הוא בוכה? קיצור, אז מה הם אומרים? אומרים ש... יעקב, האבא, ביקש שלא נריב, והם מצפים שיוסף יכבד את הבקשה הזאת. ולמה יוסף בוכה? אולי שהם חשדו אותו? אגב, עוד דבר שכחתי להגיד, ויצבו אל יוסף למור, זה לא הם אומרים לו. הם שולחים שליחים. קצת מזכיר את יוסף שולח שליח לפרו, הם שולחים אנשים שכנראה השפיעו יותר על יוסף, ואז כתוב, והלכו גם אחיו, כתוב שיוסף בוכה, אז הם כנראה, השליח אומר להם שיוסף בכה, אז הוא אומר, הוא בכה, הוא מתרגש מזה, זה כאילו מדבר אליו, יאללה. והלכו גם אחיו, ויפלו לפניו, ואמרו, הננו לך לעבדים. קצת מזכיר את המחירה, נכון? חוזרים אחורה. הסיפור חוזר אחורה. והוא אומר להם יוסף, אל תיראו, כי התחת אלוהים אני? אז אפשר האמת לקרוא את זה בשתי פירושים. רש"י אומר פה שזה בשאלה. והוא אומר להם יוסף, אל תיראו, כי התחת אלוהים אני. חבר'ה, אני ירא שמיים, אני לא... חלילה לי לעשות כדבר הזה. אין דבר כזה. זה... סליחה, אני אמרתי את הפירוש הפשטני. בוא נתחיל מההתחלה. כשקוראים את הפסוקים, בלי רש"י, זה נראה כאילו בתור עובדה, לא בתור שאלה. ויאמר עליהם יוסף, אל תיראו, כי תחת אלוהים אני. אני תחת אלוקים, מה זאת אומרת? אני ירא שמיים, אני לא עושה דברים כאלה. זה הפירוש ה... כאילו שמצטלצל פה ככה, שאתה קורא את הפסוקים מהר. אבל רש"י אומר... משהו עמוק. ואומר אליהם יוסף, אל תיראו, כי התחת אלוהים אני? מה, אני מחליף את הקדוש ברוך הוא? שאני נהל פה את העולם? כאילו, אתם מכרתם אותי, עכשיו אני אכניס לכם, אני אראה לכם, אני פה הבעל הבית. ואתם חשבתם עליי רעה, אלוהים חשבה לטובה, למען עסוק היום הזה להחיות עם רב. אתם יודעים למה אני לא רוצה להחליף את הקדוש ברוך הוא? כי אתם רואים שהוא יודע יותר טוב מאיתנו איך לנהל את העולם. אתם חשבתם שאתם עושים משהו רע שמכרתם אותי, בסוף מה יצא? משהו טוב, אז למה שאני אהיה תחת אל... למה שאני אחליף את הקדוש ברוך הוא? ואז זה בשאלה. אבל האמת ששני הפירושים בסוף עולים למקום אחד, זה השאלה רק איך לקרוא, כן? שני הפירושים באים ואומרים, אני לא רוצה להחליף או שאני ירא שמיים ולכן אני נותן לקדוש ברוך הוא לנהל את המציאות, או בפליאה, מה אתם חושבים שאני אחליף את הקדוש ברוך הוא? אבל שני הפירושים מגיעים לאותה נקודה. שביעי. האמת שהתרגום פה אומר את הניחותה, ורש"י אומר פה את הסימן שאלה, כן? זה החלוקה. שביעי, ואתה אל תיראו, אנוכי אחלקם אתכם ואתפכם, לא רק שאני לא הולך להרוג אתכם או להתנקם בכם, אני גם הולך לתת לכם אוכל. וינחם אותם וידבר על ליבם. וישב יוסף במצרים הוא ובית אביו, ויחי יוסף מאב עשר שנים. מזכיר קצת את יהושע. זה הגיל שיהושע נפטר בו. ויהר יוסף לאפריים, כן, יהושע זה מזרעו של אפריים, כמו שאמרנו, נכון? והוא גם נקבר שם באזור. ויהר יוסף לאפריים בני שלישים, נכדים, גם בני מחיר. בן מנשה יולדו על ברכי יוסף. מה הכוונה יולדו? גדלו לו בין הברכיים. כאילו, הוא ראה אותם וגידל אותם. ואומר יוסף אליך ואנוכי מעד ואלוהים פקוד יפקוד אתכם. מה שיעקב עשה, ביקש מיוסף ומבניו, יוסף עכשיו מבקש מאחיו. אבל הוא לא מבקש מהם שיעלו אותו עכשיו, כי הוא יודע שהם לא יכולים, הם לא מלאכים במצרים. והוא יודע שיהיה להם קשה אחרי שהוא ימות. אז מה, הוא מבקש את זה שהם ייצאו ממצרים. ואומר יוסף אליך ואנוכי מת, ואלוהים פקוד יפקוד אתכם ואלה אתכם מן הארץ הזאת, אל הארץ אשר נשבע לאברהם יצחק וליעקב. וישבע יוסף את בני ישראל אמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה, מפה, מארץ מצרים. וימות מוסף בן 110 שנים ויחנתו אותו כמו שוכנת את אביו, וישם בארון במצרים. חזק וברוך, שבת שלום לכולם, שיהיה בשורות טובות.